כן, הגמרא במהלך הדיון כאן, בתחילת הפרק, בשאלה של הנאמנות של עד אחד, בין השאר שואלת כך, מי דמי אתם לא יתחזק איסורה? הכה יתחזק איסורה די אשת איש, ואין דבר שבערווה פחות משניים. אז הרמב"ן כאן במקום אומר שלמעשה יש פה שתי שאלות. שאלה אחת, אחא יתחזק איסורה. בחזקת איסור אין לו נאמנות. ושנית הגמרא שואלת, והוה דבר שבערווה, ואין דבר שבערווה פחות משניים. אז זו השיטה של הרמב"ן. אבל המעריק בשורש עין בית ועוד ראשונים כתבו שבדבר שבערווה, כשאנחנו אומרים שאין לו נאמנות לעד אחד, הכוונה היא דווקא במקום שיש חזקת איסור. אבל במקום שאין חזקת איסור, גם עד אחד נאמן. והסיבה לדבר, כותב המעריק שם, משום שלמעשה את הדין של שני עדים בדבר שבערווה, אנחנו יודעים גזרה שווה, דבר דבר מממון. ובממון עצמו, כל הצורך בשני עדים הוא רק כשאני בא להוציא ממון מחזקתו. אבל כשאינני מוציא ממון מחזקתו, אין צורך בשני עדים. גם עד אחד נאמן. כך טוען המעריק, ולכן, זאת אומרת, היוצא מדברי המעריק, שזה חידוש גדול, שבממון, גם בממון, כשאין חזקת ממון, צריך למצוא ציור, אבל כשאין חזקת ממון, יש נאמנות לעד אחד. כל הצורך בשני עדים, רק שבאים להוציא ממון. ואשב שמייטה, בשמייטה וב, פרק ג' שם, מקשה על המעריק מכמה מקומות. ראשית הוא שואל מגמרא מפורשת. הגמרא אומרת במציע בפרק אלו מציאות, סימנים וסימנים ועד אחד, עד אחד כמאן דלייתא דמי ויניח. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת שכשבאים אדם מצא אבדה, ובאים שניים, כל אחד מהם מביא סימנים, להוכיח שהאבדה היא שלו, אז יש לזה סימנים ויש לזה סימנים, ויש עד אחד שאומר שהאבדה שייכת לפלוני, אז אנחנו אומרים יניח, לא מתחשב, הלשון הוא עד אחד כמאן דלייתא דמי ויניח. העד האחד נחשב כאילו הוא איננו, ויניח. אז שואל השף שמייטה, הרי באבדה, לכאורה, זה מצב שאין בו חזקת ממון. ואם אין בו חזקת ממון, אז לכאורה עד אחד צריך להיות נאמן. עד אחד צריך להיות נאמן. אני חושב שצריך להוסיף הסבר בדבריו של השף שמייטה, מה פירוש אין פה חזקת ממון? הרי לכאורה היה מקום לטעון שהמוצא הוא מוחזק, הוא שומר הרי. מוצא אבדה הוא בגדר שומר. והוא שומר של הביילים. אנחנו לא יודעים מי הביילים. הוא עצמו לא יודע מי הביילים. אבל על כל פנים התורה עשתה אותו שומר של הבעלים. אז בעובדה שהוא מחזיק לבעלים, יש פה מוחזק. אז מה פירוש אין פה חזקת ממון? צריך לומר, אני חושב, על פי הרן, יש רן בקידושין, שהרן בקידושין שם אומר, המשנה אומרת, אבא שאומר, האב שאמר קידשתי את ביתי, נאמן. קידשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה, נאמן. לאבא יש נאמנות לומר קידשתי את ביתי. אומרת שם המשנה, פרק שלישי, בא אחד ואמר אני קידשתיה, בא אחד, אבא אומר, קידשתי את ביתי, ואיני יודע למי. לא יודע למי. אבל בא אחד ואומר, אני קידשתיה, נאמן. אז שואל שם הרן, מה פתאום שניתן לו נאמנות? אין דבר שבערווה פחות משניים. אז מה פתאום שאנחנו נאמין לאותו אחד שבא ואומר, אני הוא זה שקידשתיה. אז כתוב ברן שם שכיוון שזה ברור, כשאבא אמר קידשתי את ביתי, כמו שהגמרא אומרת בתחילת קידושין, האבא נאמן לאסור את ביתו. לאבא יש נאמנות לאסור את הבת שלו, כשהוא אומר קידשתי את ביתי, את ביתי נתתי לאיש הזה, אז הוא נאמן לאסור את ביתו. התורה נתנה לו נאמנות. אז כשהוא אמר שהוא קידש אותה, עכשיו היא בחזקת מקודשת. אנחנו לא יודעים למי, אבל היא בחזקת מקודשת. כשבא אותו אחד ואומר, אני הוא זה שקידשתי אותה, הוא לא מוציא אותה מהחזקה. היא בחזקת מקודשת, והיא ממשיכה להיות בחזקת מקודשת. הוא רק מברר שהוא זה המקדש. הוא זה המקדש. אז, כיוון שבסופו של דבר, ברור לנו, על פי מה שאבא אמר, שהיא מקודשת. וזה שאומר, אני קידשתי, הוא לא מוציא אותה מהחזקה הזאת. אז כאן אין דין דבר שבערבה שצריך שניים. לכאורה, באבדה זה אותו מצב. המוצא מחזיק את האבדה, הוא שומר של האבדה עבור הביילי. זה שמוצא את האבדה, מחזיק את האבדה עבור הבעלי. כשאנחנו נסמוך על עד אחד שאומר שהאבדה הזאת שייכת לפלוני, אז העד הזה לא יוצא מחזקת ממון. וזאת לכאורה טענת הקצות. הוא לא יוצא מחזקת ממון. בסך הכל יברר שאתה מוחזק בשביל פלוני. אז זה לא נקרא להוציא ממון מחזקתו. ולכן היה מקום לטעון, וזה שואל השם שמייטה, לפי דברי המואריק, שבמקום שאין הוצאת ממון ממוחזק, יש מקום להאמין גם לעד אחד בממון, אז מדוע כאן אתה אומר עד אחד כמאן דלית דמי? לכאורה כך צריך להבין את קושיית השם שמייטה. והאחרונים הלכו בכמה דרכים ליישב את השאלה הזאת של השם שמייטה. דרך אחת היא על פי יסוד שאמרו האחרונים, לתרץ שאלה נוספת ששואל השם שמייטה. השם שמייטה בשמייטה ו' שם, בפרק ט' ו', מביא את הרמב״ם. הרמב״ם הידוע בהלכות סנהדרין. הרמב״ם כתב שאף על פי שאי אפשר להלקות אדם אלא על סמך עדות של שני עדים, אין אפשרות להלקות אדם, להעניש אדם, להמית אדם, אלא על סמך עדות של שני עדים, אומר הרמב״ם, אבל האיסור בעד אחד יוחזק. זאת אומרת, נכון שצריך שני עדים כדי לחייב מלכות, אבל להחזיק דבר כדבר אסור, עד אחד נאמן באיסורים. כך כותב הרמב״ם. עד אחד נאמן באיסורים. אין צריך שני עדים אלא בשעת מעשה, אבל האיסור עצמו בעד אחד יוחזק. כיצד? אמר עד אחד חלב כליות הוא זה, כי להכרם פירות אלו, גרושה או זונה, אישה זו. הוא אומר, הדבר הזה הוא חתיכת איסור. אז אם זה כלי הכרם, זה אסור באכילה ובהנאה, אם האישה הזאת גרושה או זונה, היא אסורה לכהן. ואכל או בעל בעידים אחר שיתרה בו, הרי זה לוקה. אף על פי שעיקר האיסור בעד אחד, אבל למלכות צריכים שני עדים. זאת אומרת, לחייב אותו מלכות אנחנו צריכים שני עדים, אבל לקבוע שהדבר הוא אסור, ואחרי כן הוא מוחזק כאיסור, זה על סמך עד אחד. זה הרמב״ם. על זה שואל השם שמייטה, שלכאורה יש לו, הוא שואל קושייה על הרמב״ם. ברמב״ם כתוב שלהחזיק אישה כזונה, מספיק עד אחד. כך כתב הרמב״ם. אם אחר כך כהן יבוא עליה במזיד, בהתראה, בעדים, הוא יהיה חייב מלכות. אבל לקבוע שהיא זונה, או לקבוע שהיא גרושה ואסורה לכהן, אין צורך בשני עדים. ועל זה שואל הששמייתא, שזה לכאורה, לכאורה נגד המשנה. המשנה אומרת בקידושין, שאם האב אומר נשבט ופדיתיה, אינו נאמן. האב שאומר נשבט ופדיתיה, הבת שלי נשבטה, שבויה, היא בחזקת זונה. היא אסורה לכהן. אז נשבט ובדיתיה אינו נאמן. שואל השף שמייתא, נעזוב את הנאמנות שלו מדין אב. שם המשנה דנה על הנאמנות מדין אב. תאמין לו מדין עד אחד. שהרי הרמב״ם קבע שלקבוע שדבר הוא אסור, להחזיק דבר כאסור, מספיק עד אחד. לקבוע שאישה היא זונה, ממילא היא אסורה לכהן, האיסור בעד אחד יוחזק. למה לקבוע שהיא שבויה, האב לא יהיה נאמן מדין עד אחד? כך שואל השף שמייתא. אמרו האחרונים ליישב את השאלה הזאת, זה מופיע ברבי עקיבא איגר בתשובה, ואחר כך זכר יצחק מסביר את משהו, מסביר את מה שהוא אומר. הרבי עקיבא איגר אמר, דברי הרמב״ם האלה, מה שהרמב״ם חידש, שהאיסור בעד אחד יוחזק, למלכות אנחנו צריכים שני עדים, אבל להחזיק את הדבר כאסור, מספיק עד אחד. אז כותב הרבי עקיבא איגר, זה רק לגבי מלכות, לא לגבי מיטה. לגבי חיוב מיטה, אז אנחנו גם כדי להחזיק את הדבר כאסור, לגבי איסורי חיובי מיטה, צריך שני עדים. כך כותב רבי עקיבא איגר. מסביר הזכר יצחק בסימן מ"ו, שמה הכוונה של רבי עקיבא איגר? הוא אומר כך, הוא עושה הבחנה בין איסורי מלכות, בין איסור מלכות לאיסור שיש עליו חיוב מיטה. באיסור, כדי לחייב אדם מלכות על אכילת איסור, מספיק, אין צורך בבירור. רוצה לומר, בבירור של המציאות. צריך לקבוע שהדבר אסור. אסור באיסור תורה. אבל אין צורך בבירור של המציאות. בחיוב מיטה יש צורך בבירור של המציאות. זאת אומרת, שצריך שיהיה לנו ברור שהאישה הזאת היא אשת איש. כדי שנדע שמי שיבוא עליה יהיה חייב מיטה. לא מספיק לומר שהיא אסורה ביעתה, בעילתה, אסורה באיסור שחייבים עליו מיטה. צריך לדעת שיש את איש. עד אחד, אומר הזכר יצחק, עד אחד יש לו נאמנות לקבוע שדבר הוא אסור או דבר הוא מותר. אבל אין לו נאמנות לקבוע את המציאות. להגיד מה זה. אגם שבלשון של הרמב״ם הוא אמר כי להכר הם, אישה זו זונה או גרושה, אבל הוא מסביר שהכוונה היא לא, הכוונה היא לומר שהיא אסורה. היא אסורה לכהן, היא אסורה באכילה, הדבר אסור באכילה. אבל אין לו נאמנות על המציאות. יש לו נאמנות על הקביעה אם הדבר אסור או הדבר מותר. אבל לקבוע את המציאות, להגיד מה המציאות, לזה על זה עד אחד אינו נאמנות. כך אומר הזכר יצחק. בחיובי מיטה, כדי לחייב מיטה, צריך לדעת את המציאות. המציאות צריכה להיות ברורה. ואם המציאות לא ברורה, אין אפשרות לחייב מיטה. לא מספיק לומר שהאישה הזאת אסורה באיסור שהבא עליה חייב מיטה. צריך לדעת שהיא אשת איש. ומחמת היותה אשת איש, הבא עליה חייב מיטה. ועל זה, לעד אחד אין נאמנות. כך מסביר הזכר יצחק את הפשט בדברי הרבי עקיבא איגר, בדברי הרמב״ם בפרק ט"ז סנהדרין. על בסיס זה, בסיס הדברים האלה, באו האחרונים ואמרו, אם ככה, יש לנו דרך ליישב את קושיית השף שמייתא יש לנו דרך ליישב את קושיית השם שמייטה על מהמשנה של נשבט ובדיתי אינו נאמן. שאל השם שמייטה למה אינו נאמן? טיפוק לי מדין עד אחד, עזוב את הנאמנות שלו מדין אב. אין לו נאמנות מדין אב. אבל עד אחד נאמן, כמו שכותב הרמב״ם, לקבוע שהאישה הזאת גרושה או שהאישה הזאת זונה. למה לא יהיה אבא נאמן מדין עד אחד לומר שביתו נשבט ואסורה לכהן, כמו גרושה, כמו זונה? רוח האחרונים לא. מדוע? משום שהאחרונים דנו בשאלה. הרחיבו לדון. האיסור של שבויה לכהן. זה ששבויה אסורה לכהן זה איסור דרבנן. איסור דרבנן. ואפשר להסביר את האיסור הזה בשני אופנים. אפשר להסביר שבאו חז"ל ואמרו שבויה אסורה לכהן. גזרו. אישה שנשבתה אסורה לכהן. אבל האחרונים הוכיחו שהאיסור של שבויה לכהן זה לא שהטילו איסור על שבויה. אלא אמרו כך, כיוון ששבויה היא בידי שוביה והיא עלולה להיבעל על ידם, אז ממילא כל אישה שנשבתה יש עליה ספק שמא נבלה. כל אישה זהו גדר האיסור של שבויה. כל אישה שנשבתה היא אסורה מחמת ש... זאת אומרת, החומרה של חז"ל בשבויה, החומרה של חז"ל, היא לראות אותה כספק בעולה. בגלל שהיא שבויה, אנחנו רואים אותה כספק בעולה. יכול להיות שמצד עיקר הדין לא היה מקום לחשוש, כי אולי יש רוב שאומר שלא, אבל הם אמרו, לא, אנחנו נתייחס אל שבויה כאל ספק בעולה. מחמתי אותה מספק שמא נבלה, לכן אנחנו אוסרים אותה. שהרי אם היא נבלה לגוי, היא זונה. אם גוי בעל אותה, אפילו באונס, היא זונה. אנחנו מתייחסים אל שבויה כאל ספק בעולה. זהו גדר האיסור של שבויה. והאחרונים, אם כך, אז אנחנו יכולים להבין, לנסות ליישב את השאלה הזאת של השם שמייטה. כמו שאמרנו, האיסור של שבויה להבדיל מהאיסור של זונה או גרושה. כשבא אדם ואומר, האישה הזאת גרושה או האישה הזאת זונה, נאמנות לומר שהיא זונה אין לו, אבל הוא נאמן לומר עליה שהיא אסורה. עד אחד נאמן לומר שהיא אסורה לכהן. נאמנות על המציאות, מה שהיה, מה עשה אותה זונה, על הסיפור שהוא מספר, אני לא מאמין לו. אני מאמין לו על כך שהיא אסורה לכהן. הוא בא ואומר, האישה הזאת אסורה לכהן. בבקשה?
אם לא אומרים מה האיסור, איך אפשר להלכות?
מה, למה לא?
לא צריך להתרות על
יאיסור. אתה דן מדיני התראה, אז מוכרחים לחדש כאן, אין החינמי, אתה צודק. אתה צודק. שבדיני ההתראה אנחנו נסמוך, זה גם כן מספיק. אתה צודק. כל פנים, כך אמרו האחרונים, כך אומר הזכר יצחק, וכך אומר רבי עקיבא איגר. כן? אין צורך בדין המלכות, אין צורך בדין המלכות, אלא לדעת שהדבר הזה אסור. כשאסור, וכיוון שהוא אסור באיסור דאורייתא, אז יש עליו מלכות. אבל בחייבי מיתות, שם אני צריך לדעת את המציאות. אמרו האחרונים, גם בשבויה, כיוון שאיסור השבויה איננו סתם הטלת איסור שאסור חז"ל. אלא חז"ל אמרו, האישה הזאת נשבטה בגלל שהיא נשבטה אצלנו, היא בספק בעולה. אז כדי להטיל עליה איסור, אנחנו צריכים את המציאות. בלי המציאות לא יוטל עליה איסור. שהרי היא לא אסורה מצד עצמה. היא אסורה מדין ספק בעולה. במצב של שבויה. אז אנחנו צריכים לדעת שהיא נשבטה. ולהגיד שהיא נשבטה הוא לא נאמן. הוא יכול להגיד עליה שהיא אסורה, אבל להגיד שהיא נשבטה אין לו נאמנות. לכן, כך תרצו את הקושייה הזאת של השם שמייטה על הרמב״ם. לפי זה, יש דרך ליישב גם את השאלה השנייה. השאלה ששאל השם שמייטה על המעריק. אבל לפני כן, נאמר, מה אמרו האחרונים? מה הרוויחו? מה הרווחנו קצת מההבנה הזאת בדברי ה... בדברי ה... ה... ש... השף שמייטה, הרמב"ם. הגמרא אומרת בדף קוף למד ה' במסכת שבת, מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, אורלתו ודאי דוחה את השבת, ולא ספק דוחה את השבת. זאת אומרת, כתוב כאן בברייתא, שביום השמיני מול בשר אורלתו, מהפסוק הזה לומדת הגמרא, לומדים חז"ל, שתינוק שחל היום השמיני שלו להיות בשבת, אגב שהמילה כרוכה בחילול שבת, אבל התורה מצווה עלינו ביום השמיני מול בשר עולתו אפילו בשבת. אבל אומרת הברייתא, הדין הזה של אפילו בשבת הוא רק בוודאי. בספק אין דוחה את השבת. שואל התוספות, מה פירוש בספק אין דוחה את השבת? יש איזה הווה אמינא שבספק ספק יום השמיני אנחנו נוכל לדחות את השבת? לא יעלה על הדעת. הרי זה עצמו חידוש. אז התורה מחדשת שכשהוא ודאי נולד ביום השמיני, אבל אם יש לך ספק, אולי זה לא היום השמיני שלו. איך נדחה את השבת מספק? צריך פסוק להגיד שלא. יש איזה הווה אמינא לומר שכן. התוספות נדחק ליישב מה הפירוש, מה הכוונה של הברייתא. באחרונים יש דיון מה יהיה הדין באישה שילדה בשבת, והיא אומרת, והיא ילדה ביום שישי אחרי הצהריים, אבל היא אומרת שהלידה הייתה במצב שכבר היא ראתה שהיו שלושה כוכבים, יצאו כבר שלושה כוכבים בינוניים, שאז אפשר לקבוע שזה ודאי שבת. האם אפשר לסמוך על האישה שאומרת שהלידה הייתה בשעה כזאת שכבר נכנסה השבת או לא? זה דיון באחרונים. אמרו לפי מה שאמרנו, אז לכאורה החידוש של הברייתא יכול להיות מוסבר בצורה פשוטה. הרי אמרנו שהנאמנות של עד אחד באיסורים, הרי הכלל הזה של רבי עקיבא איגר, לפי הביאור של הזכר יצחק, זה כלל באיסורים. הנאמנות של עד אחד באיסורים זה לקבוע אם דבר הוא אסור או מותר. אין לו נאמנות על המציאות. על המציאות הוא לא נאמן. הוא נאמן לומר אסור או מותר. אבל את המציאות הוא לא נאמן לומר מה הייתה המציאות. אני מאמין לו, הוא אומר שזה אסור, אני מאמין לו שזה אסור. הוא אומר שזה מותר, אני מאמין לו שזה מותר. אז אפילו יבוא עד אחד, אפילו יבוא עד אחד, ויגיד כבר נכנסה שבת, אז יש מקום לדון אם אפשר להאמין לו. יש מקום לדון אם אפשר להאמין לו. כי הרי נאמנות על המציאות אין לו. הוא לא נאמן לומר מה שהיה. לא נאמן לומר מה שהיה. כשבא עד אחד ואומר, הדבר הזה אסור, אני מאמין לו שזה אסור. הדבר הזה מותר, אני מאמין לו שזה מותר. אז ממילא רצו לומר שהצורך בלימוד של הברייתא, ולא ספק דוחה את השבת, הכוונה היא, ולא ספק אפילו יבוא עד אחד, לא אישה, אפילו יבוא עד אחד, גם כן. משום שאם אתה אומר שאין לו נאמנות על המציאות, אם אני אומר שלעד אחד אין נאמנות על המציאות, הוא יכול לקבוע אסור מותר. את הדין הוא יכול לומר, אבל נאמנות על המציאות אין לו, אז יש מקום לדון. האם במקרה כזה אפשר להאמין? לא, אי אפשר להאמין. אז הלכו עד כדי כך, לבוא ולומר שהברייתא ממעטת אפילו מציאות כזאת, שיבוא עד אחד ויאמר, אנחנו לא נסמוך עליו. עד כדי כך. מכל מקום, לענייננו, על פי היסוד הזה שאמרנו, שלעד אחד אין נאמנות על המציאות, אלא יש לו נאמנות רק לומר אסור או מותר. עכשיו, המעריק הרי בא ואמר שכמו שבאיסורים, או כמו שבדבר שבערווה, במקום שאין התחזק, יש נאמנות לעד אחד, והטעם הוא שהרי גם בממון, שזה המקור שממנו אני דן על דבר שבערווה, גם כן יש נאמנות לעד אחד במקום שאין חזקת ממון. במקום שאין חזקת ממון אני מאמין גם לעד אחד. אז השאלה ששאל השם שמייטה, אז למה בסימנים וסימנים ועד אחד, אתה אומר עד אחד כמנדלייטה? אז אם אנחנו מקבלים את ההנחה שאמרנו, שהנאמנות של עד אחד איננה נאמנות על קביעת המציאות, אלא בסך הכל הנאמנות שלו היא לקבוע אסור או מותר, או אם נדבר על ממון, הוא יכול לקבוע, יכול לומר, למי הממון שייך? למי הממון שייך? אז יש מקום לומר שהגמרה הזאת, באילו מציאות, הרי היא דנה, כמו שאמרנו, על אדם שמצא אבדה. אדם שמצא אבדה. ובאים שני אנשים, וכל אחד מהם מביא סימנים להוכיח שהאבדה שלו. במוצא אבדה, יש מקום לומר ששם התורה דורשת, הרי הגמרה דורשת פסוק, למי שסובר סימנים דאורייתא, עד ראש אחיך אותו, דורשהו אם רמאי הוא או אם אינו רמאי. כך דורשת הגמרה. זאת אומרת, במוצא אבדה התורה אומרת, אתה מחזיק את האבדה ואתה לא מוסר אותה, אלא אם כן אתה יודע שהאדם שלו אתה מוסר, זהו האדם שאיבד אותה. זאת אומרת, דרוש, כדי להחזיר את האבדה לבעליה, אז צריך להיות ברור למוצא שאני מחזיר את האבדה לבעלים. השאלה היא באיזה דרך? אז למי שצובר סימנים דאורייתא, על פי סימנים. למי שצובר סימנים דרבנן, אז התורה אומרת דווקא על פי עדים, אבל מכל מקום אני צריך בירור. אז לשון הגמרא, עד אחד כמנדלייתא, לפי זה מוסברת, כיוון שיש לנו כאן עסק עם אבדה, ובאבדה צריך ברור של המציאות, למי זה שייך? כן? למי זה שייך? זאת אומרת, הוא יכול, מה יכול להיות? נבוא ונשאל, הרי יכול לומר, הממון הזה של פלוני. אבל למוצא זה לא מספיק לומר הממון הזה של פלוני. העד האחד, הפלוני הזה, כשהוא יבוא ויתבע את העד האחד, אז הוא יצטרך להוציא ממון ממנו. משום שכלפי המוצא צריך להיות בהירור שזה של פלוני. ועל זה לעד האחד אין נאמנות. זה נפל מפלוני. לזה לעד האחד אין נאמנות. אז כשיבוא העד ויאמר זה של פלוני, על סמך אותו עד יכול להיות שהמוצא את המאבד לפי טענת העד יוכל לתבוע, אבל אז הוא יצטרך שני עדים, כי אז הוא רוצה להוציא ממון מהמוחזק, דהיינו מהמוצא שמחזיק עבור המאבד, והוא לא יודע שזה שלו. העד האחד הזה לא יכול לברר, העד האחד הזה רק יכול להגיד, כמו שאמרנו, הוא יכול להגיד דין, אבל לברר הוא לא יכול. על ברורים אין לו נאמנות. על ברורים אין לו נאמנות. ובהשבת אבדה אנחנו צריכים ברור. אז זה מה שאומרת הגמרא. עד אחד כמאן דלית אדם. עד אחד כמאן דלית אדם. נו. בכל ממון שיש לו חזקה. נו. כי באבדה צריך בירור, בכל ממון לא צריך בירור. אתה בא ואומר, זה של פלוני, אז כשאין מוחזק, אין מוחזק. אז אתה אומר, זה של פלוני, בסדר. אז בית הדין יכול לסמוך על מה שאתה אומר, כשאין מוחזק. אבל במקום שנדרש בירור, שם לעד אחד אין נאמנות. על בירורים אין לו נאמנות. על קביעת מציאות אין לו נאמנות. כך, זוהי דרך שנאמרה באחרונים ליישב את השאלה. על פי זה, רצו האחרונים גם ליישב את השם שמייטה הביא שם עוד ראיה. עוד ראיה נגד המואריק. באותו פרק, פרק ג' שמייטה ו', השם שמייטה הביא עוד ראיה נגד המואריק. הוא הביא ראיה מהראש בבר המציע. הראש בבר המציע, דן, הראש בבר המציע דן, בתחילת בבר המציע, דן בשאלה כזאת. הדין הוא שעד אחד מחייב שבועה, בממון. זאת אומרת, רובן תובע את שמעון, מביא עד אחד כסיוע לטענתו, אז שמעון חייב להישבע להכחיש את העד. כן? לא יקום עד אחד ואיש לכל עוון ולכל חטאת, אבל לשבועה הוא קם. כך דורשת הגמרא. מה הדין אם שמעון מביא עד לסייע לו? בית ראובן הביא עד לסייע לטענה שלו, לתביעה. שמעון מביא עד לסייע לטענת הנתבע. הנתבע טוען שהוא פטור. זה נקרא עד המסייע. השאלה הזאת היא לא רק בעד המסייע להיפטר משבועת עד אחד, הראשונים, כן, דנו גם בשבועות אחרות. כשאדם חייב שבועה, והוא מביא עד מסייע לטענת הפטור שלו, האם הוא ייפטר או לא ייפטר. אז זה דיון גדול בראשונים בתחילת במציע. אז הראש מביא כאן ראיות לראשונים, ואחרי כן, אחרי כן הוא אומר, הוא אומר כך, ויש מקשים הבל, ויש מקשים הבל, מעד אמר לקמן, שומר שמסר לשומר חייו. הגמרא אומרת בפרק שלישי, שומר שמסר לשומר חייו. אומרת הגמרא, למה הוא חייב? דאמר לי, את מאמן לי בשבועה, האח לא מאמן לי בשבועה. שומר שקיבל פיקדון מהבעלים ומסר אותו לשומר אחר, והבהמה, למשל קיבל בהמה, הבהמה מתה, אז השומר השני רוצה להישבע שהבהמה מתה ולהיפטר, אז ולא רק להיפטר, לפתור גם את הראשון. אז אומרת הגמרא, יכול הבעלים לומר לשומר, אתה נאמן לי בשבועה, לשומר שלו, לשומר הראשון. אני לא מאמין לשומר שלך. אתה מאמין לו, אני לא מאמין לו. את מאמן לי בשבועה, האח לא מאמן לי בשבועה. שואלים הראשונים, מביא הראש, שואלים הראשונים, אז מה? אז הוא חייב שבועה. אותו שומר חייב שבועה כדי להיפטר. נו, אז אם עד המסייע פותר משבועה, השומר שלו, השומר השני, יהיה עד לטובת השומר הראשון, לפתור אותו משבועה, עד המסייע פותר משבועה. אם אתה אומר שעד מסייע פותר משבועה, כך שואלים. אומר הראש, ולא קשה מידי, דחיובי דראשון, בשביל דאין יכול להישבעו. הראשון חייב בגלל שהוא לא יכול להישבע. והוא אין רוצה להאמין לשבועת השני. ונתחייב לו הראשון ממון, ואין עד אחד פותר מחיוב ממון. ואת הראש אומר, לכאורה, כוונת הראש היא, כוונת הראש, עד המסייע פותר משבועה, אבל עד המסייע לא פותר מממון. כאן כבר יש חיוב ממון, שהרי אותו שומר ראשון לא יכול להישבע, שהרי הוא לא יודע מה היה. הוא לא יודע מה היה. אז כיוון שהוא לא יכול להישבע, הוא צריך לשלם. אז כבר זה כבר לא עד מסייע פותר משבועה, זה עד מסייע פותר מממון. יש פה כבר חיוב ממון. שואל השם, שמה איתנו, אז מה יש אם יש חיוב ממון? מה קרה אם יש חיוב ממון? הרי המעריק לימד אותנו שעד אחד לא נאמן להוציא ממון. אבל כאן זה לא להוציא. העד הזה הוא עד אחד שאני רוצה להאמין לו כדי לפתור מלשלם. זה עד להחזיק, זה לא עד להוציא. למה שלא יהיה נאמן? מה אכפת לך שזה עד אחד? כמו שעד מסייע פותר משבועה, הוא יפתור גם עם המון במקרה הזה. למה שלא תאמין לו? לפי המעריק, שאומר שכל עדות של עד אחד לא מתקבלת כשהיא באה נגד חזקה. אבל כשהיא לא באה נגד חזקה, כשאין חזקת ממון, או במקרה הזה יש, הוא מעיד עם החזקה, לטובת החזקה. הוא לא בא להוציא מחזקה. אז למה שלא יהיה נאמן? למה שלא יהיה נאמן? כך שואל השם שמעיתו. זה הראיה השנייה שהוא הביא שם. למה שלא יהיה נאמן? אז האמת היא, האמת היא שהיה מקום לכאורה לתמוע על השם שמייטה, למה הוא הביא את הקושייה שלו דווקא מהמקרה הזה. היה צריך להקשות, הרי יש פה שורה של ראיות שהראשונים הביאו כדי להוכיח שעד המסייע פותר משבועה, אז היה מקום לטעון, בכל מקרה שעד מסייע פותר משבועה, מה פירוש פותר משבועה? אדם מתחייב שבועת מודה במקצת, או האדם מתחייב שבועת עד אחד. הרי הנתבע שחייב שבועה, הוא נשבע ונפטר. הוא נשבע כדי להיפטר. כל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. הוא נשבע על מנת להיפטר. העד המסייע מעיד לטובת הנתבע. נו, אז היה מקום לשאול, לכאורה זה עד להחזיק. אז למה השם שמייטה צריך להקשות את הקושייה דווקא ויש מקשים אבל עם התשובה, על התשובה של הראש, שישאל מכל הדוגמאות שעד מסייע פותר משבועה, לכאורה מדובר באופן, כשאנחנו מדברים על הדאורייתא, מדברים על ציור שבו העד מסייע למוחזק. אז זה לא עד להוציא, אז צריך להיות נאמן לפי שיטת המוהר"י. למה הוא חיכה לקשול את הקושייה דווקא מהתירוץ של הראש על ויש מקשים אבן? אז לכאורה צריך לומר את מה שאמרנו קודם. כדי לתרץ את השאלה הזאת על השם שמייטה, חייבים לומר לכאורה את מה שאמרנו קודם. זה היה ברור לשם שמייטה, היסוד הזה שאמרנו בשמו של הזכר יצחק בביאור דברי הרב עקיבא איגר, לכאורה היה מוסכם גם על השם שמייטה. כשאני אומר שעד אחד נאמן, הנאמנות שלו היא לא על המציאות. הנאמנות שלו היא על הדין, אבל לא על המציאות. אסור מותר. ממון זה של פלוני או של אלמוני. אבל אין לו נאמנות על המציאות. אם אין לו נאמנות על המציאות, אז אני יכול לנסות להבין מדוע השם שמייטה את הראיה שלו הביא דווקא מהמקרה השלישי, מהתשובה של הראש על ויש מקשים אבל, משום שכשאני במקום שיש חיוב שבועה ואני דן לפתור משבועה על סמך העדות של העד, אני יכול להגיד את אותה סברה שאמרנו קודם, שבמקום שהתורה דורשת שבועה, פירושו של דבר שהתורה רוצה שאתה באמצעות השבועה תברר את המציאות. אנחנו רוצים ברור של המציאות באמצעות השבועה, לכן משביעים אותך. נו, אז עכשיו בא עד, אתה מביא עד, אתה אומר, אני במקום שאני אשבע ואברר את המציאות, אני אביא עד. אבל העד הזה לא יכול לברר את המציאות. העד הזה לא יכול לברר את המציאות. כשנדרש ברור המציאות, העד הזה לא מועיל. כשיהודי חייב שבועת מודה במקצת, אז הפירוש הוא, אנחנו באמצעות השבועה רוצים לברר אם באמת הכפירה שלו היא אמיתית או לא. אני באמצעות השבועה רוצה לברר. וכשבא עד אחד ואומר, הוא חייב רק 50 ולא, את ה-50 האחרים הוא לא חייב, אז הפירוש הוא, העד הזה עכשיו עומד במקום האדם ומברר לנו באמצעות העדות. אין לו נאמנות על בירור. אין לו נאמנות על בירור. במקום שנדרש בירור, לעד אין נאמנות. אז ממילא, אז צריך לומר, לכאורה, שזה היה פשוט לו. שזה היה פשוט לו. שבכל המקרים האלה, שבהם נדרשת שבועה, והעד בא לפתור אותו משבועה, פשוט היה לה ששמעיתה שזה לא שייך. אלא מה? הטענה שהוא טוען, אבל הרי הראש אומר בסוף, שבמקרה של שומר שמסר לשומר, במקרה של שומר שמסר לשומר, אז הביאו הראשונים ראיה משם, שעד המסייע לא פותר. אומר הראש, זה לא ראיה. מדוע? משום שלמעשה הוא כבר נתחייב ממון. למעשה הוא כבר נתחייב ממון. אז אומר השם שמייטה, מה אתה אומר נתחייב ממון? אז להגיד חייב או פטור, לזה עד אחד נאמן. חייב או פטור, זה לזה עד אחד נאמן. אז כשהוא בא ואומר פטור,
כשהוא בא ואומר פטור, אז על זה יש לו נאמנות. על זה יש לו נאמנות. אלא מה? אפשר להסביר שגם לזה אין לו נאמנות. וזה לכאורה תהיה התשובה על השאלה הזאת של השפשמייטה. מדוע? משום שהשאלה איך אנחנו לומדים פשט בראש בתשובה. זאת אומרת, השפשמייטה למד, לפי מה שאנחנו עכשיו הסברנו, שכיוון שנאמר פה דין מתוך שאינו יכול לשלם משלם, אז ממילא הוא חייב ממון. אבל אפשר לומר לא כך. אפשר לומר שלמעשה, נכון שהוא חייב ממון, אבל כיוון שיסוד החיוב הוא חיוב שבועה, וכשאנחנו באים לדון שהעד המסייע, הרי הראש סובר שעד, זה חידוש דין, שעד מסייע פותר משבועה. עד מסייע פותר משבועה, כמו שהוא מחייב שבועה. הרי זה החשבון. כמו שהוא יכול לחייב שבועה, הוא יכול גם לפתור משבועה. אז זה חידוש דין. זאת אומרת, אף על פי, שאנחנו אומרים תמיד שלעד אין נאמנות, אין עד נאמנות בכלל, על מציאות, אבל עד מסייע זה הלכה מיוחדת שהראש סובר, שעד מסייע פותר משבועה. עד מסייע פותר משבועה. אלא מה? השאלה נשאלת, אז למה כאן, אם עד מסייע פותר משבועה, למה כאן הוא לא יפתור? זה שאלת הראשונים. למה שכאן הוא לא יפתור? אז על זה ענה הראש, בגלל שכרגע יש כבר דין מיתוך. יש כבר דין מיתוך. אז מה? אז השפשמייטה למד פשט, אז זה כבר לא חיוב שבועה, זה חיוב ממון. אבל אנחנו יכולים לומר לא כך. כוונת הראש היא לא לומר שיש פה חיוב ממון, אלא כוונת הראש לומר שהדין הזה, דין הנאמנות של עד, לפתור משבועה, מדין עד המסייע, זה רק במקום כזה שבו אין דין מתוך. אבל במקום שיש דין מתוך, כן? במקום שיש דין מתוך, אז זאת אומרת, זה חידוש הלכה בדין עד המסייע. במקום האפשרות להשתמש בעד זה רק מדין עד המסייע. בהלכה המיוחדת של עד המסייע. שכמו שעד יכול לחייב שבועה, גם עד יכול לפתור משבועה. אבל היכולת שלו לפתור משבועה, אגב שלעד אחד אמרנו אין בכלל נאמנות על ברורים, היא רק מדין עד המסייע. זה הלכה מיוחדת. שאם עד מחייב, הוא גם יכול לפתור. אז זה חידוש בדין של עד המסייע. אז הראש אומר, אבל כל הדין הזה, כל הנאמנות של עד המסייע, זה במקום שאין דין מתוך. אבל במקום שיש דין מתוך, אז מדין עד המסייע כבר אין לו נאמנות. זאת אומרת, לא הייתה לנו הווה אמינא בכלל, שיהיה לו נאמנות כעד, כמו שאמרנו. לברר אין לו נאמנות. יש לו נאמנות רק, הנאמנות של עד היא על הדין. אסור מותר, חייב פטור. אבל כשבא עד המסייע, אלא יש פרשה מיוחדת, דין מיוחד. עד המסייע פותר משבועה, שזה הלכה מיוחדת שנתנו לעד המסייע נאמנות לפתור, כיוון שאני רואה שנותנים לו נאמנות לחיוב, נותנים לו גם נאמנות לפתור. אבל כל זה בתנאי שהוא בגדר עד המסייע. בא הראש ואמר שברגע שזה מתגלגל לדין מתוך, אז לא מצד שזה עכשיו ממון, אלא ברגע שזה מתגלגל לדין מתוך, אז זה כבר יצא מגדר עד המסייע. יצא מגדר עד המסייע. זאת אומרת, למעשה גם שזה כבר, גם כשיש פה מיתוך, הרי החיוב שבועה מוטל עליו. אלא אנחנו באים ואומרים, גם שהחיוב שבועה מוטל עליו, כן? ויש נאמנות לעד המסייע לפתור, אבל כל הנאמנות של עד המסייע לפתור זה במקום שאין דין מיתוך. במקום שיש דין מיתוך, אז עד המסייע כבר לא פותר. אז החידוש של הראש זה חידוש בדין עד המסייע. כך אפשר לומר. כל פנים, זוהי דרך אחת שאפשר ליישב על פיה את שאלת השפשמייטה על המואריק. עכשיו נראה לנסות לומר בדרך אחרת. דרך אחרת. זה על פי הרן, יש רן בחולין. הרן בחולין כתב
הרן בחולין כתב שבמוצא אבדה, כך כותב הרן, במוצא אבדה, כשבא עד אחד ואומר, האבדה הזאת שייכת לפלוני, אז לעד אחד יש נאמנות. כך כותב הרן. לעד אחד יש נאמנות. דבמציאה, נאמן, דבמציאה נמי, נאמן אדם לומר, אלו כליו של פלוני. דכיוון דלית להנאה מיני, לא חיישינן דמשקר. כך אומר הרן וכולי. וגם על הרן, שאלו האחרונים. שאלו האחרונים, מה נעשה עם הגמרא? שהגמרא והמציע אומרת, סימנים, סימנים וסימנים ועד אחד, עד אחד כמן דלית דמי, ויניח. אז כתוב בגמרא, שעד אחד כמן דלית דמי. עד אחד כמן דלית דמי. איך הרן בא ואומר, שאם בא עד אחד ואומר, אלו כלב של פלוני, כיוון שאנחנו לא חוששים שהוא ישקר, כיוון דלית להנאה מיני, לא חיישינן שישקר, למשקר, והוא נאמן. אז אפשר לומר כך, האמת היא שזה תלוי איך אנחנו לומדים פשט בגמרא. הגמרא אומרת, הלשון של הגמרא, סימנים וסימנים ועד אחד. עד אחד כמן דלית דמי ויניח. אז אפשר להבין את הגמרא, שכיוון שיש לרובן סימנים ולשימון סימנים, אז כמן, הסימנים מתקזזים. זה הביא סימנים וזה הביא סימנים. אז על פי הסימנים אני לא יכול להחזיר. נו, אבל יש פה עד אחד. זה אני אומר, עד אחד כמן דלית דמי. כך לכאורה הבינו האחרונים. שיקשו על הרן. אבל יש מקום להבין אחרת את הגמרא. יש מקום להבין את הגמרא באופן אחר. באיסורים, דנו האחרונים מה יהיה הדין במצב שבו מצד אחד יהיו לנו סימנים, ומצד שני יהיה עד אחד. מי יגבר על מי? מצד אחד יהיו סימנים, אחד יביא סימנים, באיסורים אני מדבר, אחד יביא סימנים, ומצד שני יהיה עד אחד. עד אחד נאמן באיסורים. אבל מה הדין כשיש נגד העד האחד סימנים? האם במקרה כזה אנחנו סומכים על העד האחד, או סומכים על הסימנים? אז כתוב באחרונים, יש באחרונים, לא, אני לא יודע אם זה מוסכם, אבל ודאי שיש באחרונים שיטה שסוברת, שבמקרה כזה, העד האחד לא יהיה נאמן. אם יש סימנים שמוכיחים הפוך מדבריו של העד, העד האחד לא נאמן. מדוע? אמרו אותם האחרונים כך, בסימנים, יש מעלה, הקצות, בסימן ראש נונטט, דן בשאלה, כל פעמים לא פשוט שלא, דן בשאלה אם אפשר על פי סימנים להוציא ממון. דן בשאלה האם אפשר על פי סימנים להוציא ממון. מצד שני, ברור שעל פי עד אחד אי אפשר להוציא ממון. ברור שעל פי עד אחד אי אפשר להוציא ממון. אמרו אותם האחרונים, אם ככה אתה רואה, שהכוח של סימנים יותר גדול מעד אחד. על עד אחד אנחנו לא מסתפקים. ברור שאי אפשר להוציא ממון עם עד אחד. אבל הסימנים, הקצות דן, לא פשוט לא שלא. הוא מביא ראיות לכאן ולכאן, שוקל, טרי. אז יש הווה אמינה, על כל פנים שעם סימנים נוכל להוציא ממון. על סמך עד אחד ודאי שלא נוציא. לכן אמרו אותם האחרונים, אם באיסורים יהיה אותו מצב, אז סימנים ועד אחד, אנחנו נפסוק על פי הסימנים ולא על פי העד האחד. נגד העד האחד. ממילא אפשר לומר, אמרתי קודם, בגמרא שאומרת סימנים וסימנים ועד אחד, עד אחד כמן דלית דמי ויניח, אנחנו יכולים ללמוד פשט, כמו שהבינו האחרונים שיקשו על הרן, שהפירוש בגמרא, שהסימנים, בעלי הסימנים מקוזזים, נשאר לנו עד אחד.
אז על זה אומרת הגמרא, עד אחד כמנטה להתדני. אז זה קושייה על הרן. אבל אנחנו יכולים לומר שהפשט אחר. סימנים וסימנים ועד אחד הפשט הוא, הסימנים לא מקוזזים. סימנים לא מקוזזים. העד האחד הזה הוא מעיד נגד סימנים. אז נכון שהסמך הסימנים האלה אני לא יכול לקבוע מדוע משום שיש סימנים כנגד. אבל 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 זה בגלל שיש פה סימנים נגד העד האחד. זאת אומרת, לו יצויר שלא היה פה סימנים, היה פה רק עד אחד, אז בהחלט יכול להיות שהיינו מקבלים את עדותו של העד. אבל ברגע שיש סימנים נגדו, אז עד נגד סימנים זה כבר לא, זה לא פשוט שאנחנו הולכים אסמך העדות של העד במקרה כזה. כמו שאמרנו קודם, יש מי שרוצה לומר שאפילו אנחנו, אלא כאן אתה לא יכול ללכת לפי הסימנים, יש סימנים כנגד. אבל אתה לא יכול להביא מכאן ראיה למצב שבו יש רק עד אחד ואין סימנים. בהחלט יכול להיות שאנחנו נלך אסמך העד האחד, כמו שאומר הר"ן, או כמו שנוקט המעריק. שבמקום שאין חזקת ממון, אפשר לסמוך גם על עדות של עד אחד. אלא כאן הנקודה היא, בגלל שיש פה לשני הצדדים סימנים. אז כשיש עד אחד נגד סימנים, כבר לא פשוט ללכת על פי ההכרעה, על פי מה שהעד אחד אומר. יש סימנים נגדו. אז נכון שיש סימנים גם לצד השני, אבל העובדה שיש סימנים לצד השני, היא לא מבטלת את העובדה שיש סימנים לצד שכנגד. לצד שכנגד. אז הסימנים יש להם חשיבות. אז כשהעד האחד עומד נגד סימנים, במקרה כזה, אנחנו לא סומכים, על זה אומרת הגמרא. על זה אומרת הגמרא, עד אחד כמאן דלית אדם. אבל לא נוכל להוכיח מכאן מה יהיה הדין במקום שאין סימנים כנגדו. בהחלט יכול להיות שאז נסמוך עליו. כך לכאורה אפשר לומר. ראיה לכך, שבמקרה שישנם שני כוחות שווי ערך משני הצדדים, אנחנו לא מקזזים אותם, אלא אנחנו דנים אותם כנמצאים, זה הביאו האחרונים מכמה מקומות, להוכיח את היסוד הזה, שכשיש לנו שני כוחות משני הצדדים, שלשניהם יש חשיבות, כמו שאנחנו רואים כאן, יש סימנים מצד אחד ויש סימנים מצד שני, אז זה לא שאני מקזז את שניהם. הכוח הזה עומד והכוח הזה עומד. והנפקמינה היא, כמו שאנחנו רואים כאן, שכשיש עד אחד שמטה לכיוון מסוים, במקרה הזה אין לו חשיבות, כי הוא עומד נגד סימנים. אז ראיה להבנה הזאת, הביאו האחרונים מכמה מקומות. ראשית הביאו מגמרא בבכורות. הגמרא בבכורות אומרת, הגמרא מבחורות אומרת, עידן השם בשאלה אם אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם. זאת אומרת, יש מצבים כאלה שבהם אנחנו, מצבים שהם כחוט השערה. אנחנו לא יודעים, למשל, הגמרא, נראה את הגמרא. הגמרא אומרת, בדף י"ח, דוגמה, יצאו שני תאומים, ואנחנו לא יודעים, יצאו יחד, לקבוע מי ראשון. אז זה תלוי בשאלה אם אפשר לצמצם או אי אפשר לצמצם, זה נפקא מינה לגבי הבכורה. והגמרא שם, במהלך הסוגיה, בבכורות, היא דנה, מביאה הראיה מהפסוק בפרשת עגלה ערופה, והיה העיר הקרובה אל החלל. אומרת הגמרא כך, נמצא מכוון בין שתי עיירות. נמצא מכוון, החלל, נמצא מכוון בין שתי עיירות. מדדו אל העיר הזאת, ומדדו אל העיר הזאת, בדיוק אותה מידה. נמצא מכוון בין שתי עיירות. אז כתוב בגמרא, לא היו עורפים. רבי אליעזר אומר, שתיהן מביאות שתי עגלות. אז דעה אחת אומרת, לא היו עורפים. כתוב, היה העיר הקרובה. רבי אליעזר אומר, שתיהן מביאות שתי עגלות. אז רוצה הגמרא לומר, מה המחלוקת? תנא קמא סבר, אי אפשר לצמצם. לכן לא היו עורפים. ורבי אליעזר סבר אפשר לצמצם. שואלת הגמרא, בתסברא איכא סבר תנא קמא אי אפשר לצמצם, למה לא היו עורפין? אם הוא סובר שאי אפשר לצמצם, מה פירוש אי אפשר לצמצם? יש פה אחת קרובה, אנחנו לא יודעים איזו היא. יש פה אחת קרובה, אנחנו לא יודעים איזו היא. שואלת הגמרא, יביאו עגלה אחת בשותפות ויתנו. יביאו עגלה אחת בשותפות ויתנו. זאת אומרת, אז אומרת הגמרא, אם יש פה אחת קרובה, תנא קמא אתה רוצה לומר סובר שאי אפשר לצמצם, אז ברור שאחת מהן קרובה יותר, איך אנחנו רק לא יודעים איזו היא הקרובה. אז יביאו עגלה אחת ויתנו. כך שואלת הגמרא. אז זאת אומרת, אפשר להביא עגלה ערופה, אפשר להביא עגלה ערופה בתנאי. אם אנחנו הקרובים, אז העגלה היא שלנו. ואם אתם הקרובים, אז העגלה היא שלכם. כך שואלת הגמרא. אם אי אפשר לצמצם, את מי שסובר אפשר לצמצם, הפירוש הוא, יכול להיות שתהיינה שתיים קרובות. אבל מי שסובר שאי אפשר לצמצם, אז הוא אומר, הלשון של רש"י, אי אפשר לצמצם, ילקח לא היו עורפים, וכל אחת אומרת, אני איני הקרובה. אני לא העיר הקרובה, מה פתאום שאני אביא? אז על זה שואלת הגמרא, למה ש... איכא סברת תנא קמא אי אפשר לצמצם? המאי לא היו עורפים? יביאו עגלה אחת בשותפות ויתנו. אז מה אנחנו רוצים, מה הוכיחו האחרונים מכאן? יש לנו פה ספק איזו היא הקרובה. יש לנו פה ספק איזו היא הקרובה. ואז היה מקום לומר, כשהתורה באה ואומרת והיה עיר הקרובה אל החלל, פירושו של דבר שהתורה אומרת ההכרעה מי תביא תהיה על סמך הקרובה. אבל כאן הרי הקרובה, אתה לא יודע מה הקרובה. זאת במילים אחרות, אין לך הכרעה. אין לך הכרעה. אז אם אין לך הכרעה, היה מקום לומר, אז מה פתאום שיביאו עגלה ערופה ויתנו? מה פתאום שיביאו עגלה ערופה ויתנו? זה שהתורה אומרת והיה עיר הקרובה, כי הקרובה היא הכרעה. היא משתמשת בקרובה, כמו שאנחנו נאמר למשל, יש דין רוב בתורה. אז הפירוש הוא שיש לך ספק, אתה הולך אחרי הרוב. אבל זה בתנאי שהרוב יכריע. אבל כאן הרי אתה מדבר על מציאות שבה אין הכרעה. אתה לא יודע. אתה לא יכול לדעת מי הקרובה. אז מה פירוש יביאו עגלה ערופה ויתנו? הקביעה של התורה של והיה עיר הקרובה היא כשהקרובה היא מכרעת. אבל אם אתה נשאר בספק גם אחרי, אז מה, על זה התורה לא דיברה. אז מה רוצה, מה הוכיחו האחרונים מכאן? רואים מכאן שגם כשאני נשאר בספק, כיוון שההכרעה, אם אני רוצה מתוך הנחה שאי אפשר לצמצם, אז גם אם ההכרעה נעלמת ממני, אבל ההכרעה לא מתבטלת. ההכרעה לא מתבטלת. אותו דבר לענייננו, סימנים וסימנים. סימנים צריכים להכריע. אלא מה אתה טוען? גם השני הביא סימנים. אז מה? אז כאילו שאין פה סימנים. לא, יש פה סימנים. לזה יש סימנים ולזה יש סימנים. והביאו עוד ראיות לאותו יסוד. אין לנו עכשיו זמן. כל מקום, לפי מה שאמרנו, אז אנחנו יכולים עכשיו לבוא ולומר, כמו שאמרנו, זה הפירוש בדברי המואריק וזה הפירוש בדברי הר"ן. נכון שבאופן יסודי, במקום שאין חזקת ממון, הולכים על סמך עד אחד. אבל כל זה בתנאי שאין עדות כנגדו. אבל מקום שיש, לא עדות, יש סימנים כנגדו, אז סימנים לא יועילו. לפי זה, יש לנו לכאורה עוד דרך, יש מחלוקת ראשונים. יש מחלוקת ראשונים בגמרא הזאת של סימנים וסימנים ועד אחד. שהגמרא אומרת, עד אחד כמן דלייטד אמי ויניח, יש מחלוקת ראשונים מה הדין. האם העד הזה יחייב שבועה את הצד שכנגד? או שלא יחייב שבועה? אז הנימוקי יוסף, הראש אומר שהוא יחייב שבועה, והנימוקי יוסף אומר שהוא לא יחייב שבועה. מדוע? משום שמתי עד אחד מחייב שבועה? הרי יש פה שבועת עד אחד. מתי עד אחד מחייב שבועה? אם אנחנו נחזיר על סמך השבועה, כן, את העבדה לפלוני, שנשבע. אבל אם אתה לא תוכל להחזיר, אז אם אתה לא תחזיר, אז מה פתאום שהיא שווה? כך אומר הנימוק יוסף. לפי מה שאנחנו אומרים, אז אנחנו יכולים לתת פה עוד הסבר. מדוע כאן לא שייך לחייב שבועה? מתי אני מחייב שבועה על פי עד? במקום שהעד לא נסתר. אבל במקרה שלפנינו בסימנים וסימנים ועד אחד, הרי יש פה סימנים. וכיוון שיש פה סימנים, אז הכוח של העד כבר הופך להיות לכוח גרוע. מתי הנאמנות של עד אחד לדעת המעריק ולדעת הרן, היא רק במקום שהוא לא עומד נגד סימנים. כאן הוא עומד הרי נגד סימנים. כשהוא עומד נגד סימנים, אין חיוב שבועה להכחיש אותו.